מצב האומה, מאת דני בר-און, קוראת ענת אליהו. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. מי שיחפש את חצי הכוס המלאה במדד האופטימיות של המכון הישראלי לדמוקרטיה, ימצא שם קצת פחות משליש כוס. לפי הסקר האחרון, שפורסם באמצע השבוע שעבר, קצת פחות מ-30% מהציבור הישראלי אופטימיים לגבי מצב הביטחון והדמוקרטיה בישראל, וכמעט כל היתר פסימיים. מה שמפתיע יותר הוא שבנובמבר שיעור האופטימיים היה גבוה ביותר מפי 1.5. כמעט חצי מהישראלים היו אופטימיים, ועכשיו פחות משליש. בנובמבר, אנשים אמרו לעצמם, אנחנו גומרים מלחמות ב-15 יום, אומרת פרופסור תמר הרמן, המנהלת המדעית של מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. הם ראו את כל החברה האזרחית מתגייסת, הרגישו מאוד קומפטנטים, חשבו, חכו, תראו איך נכניס להם. ביחד ננצח, כולנו אחים. ועכשיו, אנחנו בשפל הכי גדול מאז שהתחלנו עם המדד הזה ב-2018. ברם, לא כל הישראלים מדוכדכים באותה עמידה. כשצוללים לתוך הפילוח של מדידת מאי שלא פורסם, מגלים שבעוד ששיעור האופטימיות בציבור הרחב עומד על 28% בקרב דתיים וחרדים, רק כל אדם שני או שלישי הוא פסימי, ואילו אצל חילונים רק אחד מכל חמישה אופטימי. כששאלה הרמן באפריל, מה מצב הרוח שלך לקראת חג הפסח, אמרו 81% מהחילונים שהוא גרוע מאשר בשנים קודמות. אצל הדתיים השיבו כך 60% ואצל החרדים 41%. 43% מהחרדים אמרו שהם מרגישים כמו בשנים קודמות, ו-16% הגדילו וענו שטוב להם יותר מאשר בשנים קודמות. חסדי השם. הנתונים של הרמן הם רק יובל אחד שנשפך לנהר של נתונים אחרים שאספו ואוספים מכוני מחקר ישראליים בחודשים האחרונים. מתברר שבזמן של התקשורת מטפטפים מדי פעם סקרים מסחריים, קצרים וממוקדים, שעוסקים בשאלות כמו בני גנץ, כן או לא, עורכים מדי שבוע חוקרים באקדמיה ובמסגרות אחרות סקרים מעמיקים וארוכים, שנועדו למדוד את הדופק של הציבור בשלל סוגיות ורגשות. אפשר למצוא שם תשובה כמעט לכל שאלה, משאלות סטנדרטיות לגמרי, על סיכויי ההצלחה של ישראל במלחמה, ועד סוגיות כמו רמת הדאגה מחדירה לפרטיות של יישומון טיק טוק, 35% מודאגים, ואיזו מדינה הכי אוהדת את ישראל כיום. התשובה הדומיננטית, אין. כמובן שכמו תמיד בסקרים, הניסוח המדויק של השאלה משפיע מאוד על התשובה. בעוד שאצל המכון לדמוקרטיה, פחות משליש מהישראלים אופטימיים, כאשר המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS שאל באפריל עד כמה אתה אופטימי ביחס ליכולת של החברה הישראלית להתאושש מהמשבר ולצמוח, הוא מצא ש-58% אופטימיים, אולי כי קל יותר להיות אופטימי לגבי עתיד החברה מאשר לגבי הדמוקרטיה או הביטחון. עם זאת, גם במקרה הזה יש הבדל תהומי בין קבוצות שונות במדגם. גם כאן, היהודים הרבה יותר אופטימיים מהערבים, החרדים הרבה יותר מהחילונים, ובתחתית של התחתית נמצאו ה-9% האומללים שהגדירו עצמם כשמאל, להבדיל משמאל מתון. רק 18% מהם אמרו שהם אופטימיים. מכון אגם, בראשות הפסיכולוג הפוליטי נמרוד ניר מהאוניברסיטה העברית, צלל עוד יותר לעומק הסיטואציה הרגשית של הישראלים. כאשר שאל בחודש מרץ האם ובאיזו מידה חווית את כל אחד מהרגשות הבאים בשבוע האחרון ביחס למערכה הצבאית, הגרף של היהודים והערבים היה דווקא די חופף. כנראה שבעולם הרגשי כולנו דומים, גם אם המושאים של הרגשות מתחלפים. שלושת הרגשות הכי דומיננטיים אצל ערבים ויהודים כאחד היו כעס, כאב ואכזבה. ההפרשים התחילו להיווצר ברגש הרביעי ברשימה, נקמה, רגש שיהודים דיווחו שהם מרגישים הרבה יותר מערבים, לצד תקווה וגאווה. ערבים, מצידם, דיווחו על יותר חוסר אונים, אימה, חרדה ואשמה. הבדל מובהק קיים בין יהודים לערבים גם בתחום הביטחון האישי. לפי סקרים של המכון לדמוקרטיה ושל המכון למחקרי ביטחון לאומי, 60-70% מהציבור סובלים מרמת ביטחון בינונית ומטה. ואולם, כשמפלחים את הנתונים, מגלים שמי שמרגיש הכי הרבה ביטחון אישי הוא הגבר היהודי. 50% מהגברים היהודים מרגישים ביטחון אישי גבוה או גבוה מאוד. אחר כך היהודיות, 36%, הערבים, 23%, ובסוף הערביות, שרק אחת מכל 10 מהן נהנית מביטחון אישי גבוה ומעלה. בקיצור, בימים אלה, הכי כדאי להיות גבר ימני, חרדי או דתי. הרגשת הביטחון האישי טובה, האופטימיות בשמיים, מרגישים אמנם לא מעט כעס, אבל בטח שלא על צהל. והכי גרוע, להיות אישה ערבייה. הפסימיות הגוברת משפיעה מן הסתם על הכוונות לעזוב את המדינה. המכון לדמוקרטיה שואל את הציבור הישראלי כבר עשור על מחשבות עזיבה, אם תוכל לקבל דרכון של מדינה מערבית. בתקופת ההפיכה ירד שיעור המעוניינים להישאר בארץ ל-69%. בנובמבר האחרון הוא זינק ל-77%. מאז חלה שוב ירידה משמעותית, בעיקר בקרב השמאל, אך הנתון המדויק עדיין לא שוחרר לפרסום. סקר אחר שערך מכון אגם בסוף החודש שעבר העלה שעשירית מהיהודים בישראל שוקלים עזיבה בעקבות המלחמה, ועוד 15% רוצים, אבל לא יכולים. יש מעט צירופי מילים מסעירים ומעוררי מחלוקת בעברית, כמו סקר חדש. סקרים נתפסים מצד אחד כמעין מחטש נפשי, חלון הצצה לדעות ולרגשות של אנשים שאין לך שום דרך אחרת כמעט לגשת עליהם. מצד שני, לסקרים יש דימוי בעייתי, ולא רק מפני שכשילדים בני 3 אומרים את המילים סקרים ושקרים, זה נשמע אותו הדבר. ידוע שתוצאות של סקרים עלולות להשתנות דרמטית בגלל סדר השאלות או שינוי קל בניסוח, שלא לדבר על ליקויים בשיטת הדגימה או הטכניקה של עריכת הסקר. כל אחד כמעט מהלל את המדגם המסוים שלו, את שיטת הניתוח הסטטיסטי, את ניסוח השאלות המדויק, ומטיל ספק באחרים. אבל מה שכולם מסכימים עליו, הוא שצריך להיזהר מסקרי מנדטים, ושבכלל לא צריך להתאהב במספרים ולהסתכל יותר על מגמות. למשל, ראש הממשלה בנימין נתניהו. כאשר עוקבים אחרי סקרי מרכז אקורד באוניברסיטה העברית, מגלים שבסוף אוקטובר, כאשר המבצע הקרקעי החל, 23% מהנשאלים ענו שעליו להתפטר מיד, ו-49% תמכו בהתפטרות לאחר סוף המלחמה. מאז השתנה הדרגתית היחס בין הקבוצות האלה. בסקר האחרון, בסוף החודש שעבר, קבוצת מיד גדלה ל-42%, וקבוצת סוף המלחמה הצטמקה ל-34%. מצד שני, ניכרים בסקרים סימנים לאפקטיביות של מכונת התעמולה הביביסטית. לאורך המלחמה מצאו סקרי מכון אגם כי בחברה היהודית חלה ירידה עקבית בייחוס האחריות העיקרית למחדל לנתניהו. עם פרוץ המלחמה חשבו חצי מהמשיבים שהממשלה היא האחראית העיקרית, לעומת שליש שהטילו את האחריות על הצבא וגורמי הביטחון. במשך הזמן הלך והשתנה היחס בהדרגה, עד שבסקר האחרון הוא עמד על תיקו 40% בערך. כאשר צוללים לעמדות של מצביעי מפלגות הימין, רואים תהליך דומה אבל מואץ. ב-12 באוקטובר חשבו 44% מהם שמערכת הביטחון היא האחראית העיקרית, ושבוע אחר כך זה כבר קפץ ל-55%, ונשאר כך פחות או יותר עד היום. בסקרים מפגין הציבור הישראלי עמדות ניציות מאוד ביחס לניהול המלחמה. בסקר שנערך במרץ לבקשת פרופסור גלעד הירשברגר מבית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן, 2/3 מהמשיבים היהודים סברו שממשלת ישראל פועלת באופן מתון מדי בעזה. המענה לשאלה נוספת באותו סקר היה קשה לעיכול במיוחד. באמירה, צהל צריך להגביל את השימוש בכוח, על מנת שלא לסכן את החטופים, תמכו 15% מהמשיבים ו-37% התנגדו. בסקר INSS מאפריל הביעו 42% מהיהודים ו-10% מהערבים את דעתם שישראל לא צריכה לציית לחוקי הדין הבינלאומי ולשמור על ערכי מוסר במלחמה. עם זאת ובמקביל, רווחת בציבור שנאת נתניהו ואי הסכמה למדיניותו בנושא החטופים, אם ניתן לקרוא למדיניות. יש כמה סקרים שמלמדים שדעתו של הציבור התייצבה בחודשים האחרונים בעד עסקה שתהיה כרוכה בסיום המלחמה. בסקר המכון לדמוקרטיה מהחודש שעבר, 62% מהציבור חשבו שעסקה לשחרור חטופים חשובה יותר לישראל מאשר פעולה צבאית ברפיח. מכון אגם הציג את השאלה בצורה חותכת יותר. לו היית נאלץ לבחור, באיזו אפשרות היית בוחר? שאל בחודש שעבר. סיום המערכה הצבאית בדרום, תמורת שחרור כל החטופים, או המשך המערכה, גם במחיר מותם של רוב החטופים. 2 מכל 3 נשאלים העדיפו את האפשרות הראשונה, שחרור וסיום המלחמה. לפי סקר אולפן שישי מלפני שבוע, 56% אמרו כי הם בעד עסקת ביידן, 24% הביעו התנגדות ו-20% אמרו שאינם יודעים. נוכח הנתונים האלה ואחרים, אפשר היה לצפות לכך שהמוני ישראלים ישטפו את הרחובות. הרי רק לפני כמה חודשים יצאו המונים מהבית מדי שבת בכל הארץ למחות נגד ביטולה של עילת הסבירות, נושא משפטי ארטילאי וסבוך. עכשיו יש משבר ממשי הרבה יותר, עניין אמיתי של חיים ומוות, מלחמה, חטופים, הפקרה של הצפון, משבר הגיוס. איפה כל אותם האנשים שהפגינו אז? סקר מרכז אקורד מלפני כשבועיים העלה שרוב גדול בציבור, סביב 80%, מזדהה עם מחאת משפחות החטופים, ורוב קטן, 53%, עם המחאה שקורית לבחירות. אבל רק 14-18% אמרו שהם רוצים להשתתף במחאות האלה. בהתאם, ההפגנות דלילות יחסית לימי הזוהר של המאבק בהפיכה. במוצאי שבת האחרונה, היה נדמה שאחרי כמה שבועות של עלייה עקבית, מפגן הכוח בצומת קפלן נחלש מעט, בעוד שבעצרת בכיכר החטופים נרשם זינוק במספר המשתתפים, שבאו לחגוג את מבצע שחרורם של נועה ארגמני, אלמוג מאיר ג'אן, אנדרי קוזלוב ושלומי זיו. הביזור של אירועי השבת בתל אביב הוא אחד המאפיינים המוזרים של המחאה הנוכחית. במוצ"ש, בשמונה בערב, עלה על הבמה בקפלן ראש אמן לשעבר, עמוס מלכה, וחיווה את דעתו שמבצע ארנון היה הצלחה מבצעית מדהימה בים של כישלונות אסטרטגיים. 0.5 קילומטר בקו אווירי משם, בכיכר החטופים, נאמרו דברים דומים בטון מתון יותר. ובהפגנה שלישית בשער בגין בקריה, זה קרה 0.5 שעה מאוחר יותר, ובטון חריף יותר. אחר כך התחילו המעצרים. אני חושב שהמחאה היא ממש לא קטנה, אומר פרופסור אירן הלפרין, פסיכולוג חברתי ופוליטי ומייסד מרכז אקורד. הנחת היסוד שלך לא נכונה. בהשוואה למה שרואים בחברות בזמן מלחמה, רמת המחאה היא סופר מרשימה. בכל סטנדרט בינלאומי, מה שקרה כאן בזמן ניסיון ההפיכה היה מאוד מאוד חריג. לולא זה, היית אומר על ההפגנות עכשיו שזה מטורף. אנשים יוצאים כאן בזמן מלחמה להפגין נגד הממשלה שלהם. לדברי פרופסור תמר סגי, פסיכולוגית חברתית מאוניברסיטת רייכמן, מחקרים מראים שכדי שאנשים יצאו לרחוב, צריכים להתקיים 3 תנאים עיקריים. כעס, הזדהות עם המטרות של הקבוצה המוחה ותחושת מסוגלות. השניים הראשונים קיימים, השלישי לא. במאבק נגד ההפיכה המשפטית היו כל הזמן הישגים, היא אומרת. פה, הבעיה היא שלאנשים יש תחושה שאין להם שליטה על המצב. דמויות בהנהגת המחאה מציעות הסברים נוספים, שהמחאה התחילה מוקדם מדי, שמחאת 2024 לא יכולה להיות פשוט המשך של מחאת 2023, כי מחאות לא חוזרות על עצמן, שאנשים פשוט עייפים. כדי לצאת לרחובות צריך כוח, אומרת אורלי ברלב, עיתונאית עצמאית ואקטיביסטית. צריך לנעול נעליים, לקחת דגל. אנחנו אומה שבורה, ואחד מאלה ששוברים אותה הוא המנהיג שלה. לכאורה, ההנהגה היא האבא והאימא. יש לנו הורים מתעללים. אתה שואל למה הילדים עמוקים לא יוצאים לרחובות? פעיל אחר בתנועת המחאה ביקש להוסיף הערה פשטנית, אמנם, אך כזו שלהבנתו תופסת את העניין. אנשים מעדיפים חתונות על הלוויות. משהו שמח, מעודד, ולא שובר לב, טרגי, שגורם לך לרצות לברוח. בהנהגת המחאה מעריכים שמה שיפרוץ את הסכר יהיה התפטרותם של השרים בני גנץ וגדי אייזנקוט מקבינט המלחמה שהגיע ביום ראשון. כשגנץ החמיא מעל הבמה לשר הביטחון יואב גלנט, הוא קלה, אולי מבלי דעת, לסנטימנט הציבורי. לפי סקר פיו מחודש מרץ, גלנט זוכה ל-61% אהדה בציבור, לעומת 51% לגנץ ו-41% לנתניהו. הלפרין מסכים שיציאת גנץ צפויה לטרוף את הקלפים. כך את ה-100% של האנשים שיצאו למחאה הקודמת, הוא אומר, מתוכם נניח ש-60% לא נמצאים היום, משהו כזה. הם יודעים בדיוק למי להפנות את האצבע המאשימה, לנתניהו, אבל הם לא זועמים כמו בפעם שעברה, כי כל עוד גנץ שם, הם לא משוכנעים לגמרי שכרגע נעשה עוול. הרי זעם מונה על ידי עוול. גנץ שידר להם עד לאחרונה, לא נעשה עוול כרגע. כי אני שם ואני דואג לזה. כי אם הייתה עסקה על השולחן, וביבי היה מסכל אותה כי אכפת לו מממשלת בן גביר, הייתי יוצא. ואני לא יוצא, אז תסמכו עליי. הקפיץ ישתחרר כשגנץ יגיד להם שקלו כל הקיצים. רואים את זה בסקרים שלנו, וגם ברעיונות עומק שאנחנו עושים. לדברי הלפרין, מחקרים מהעולם שמנתחים מתי אנשים יוצאים לרחובות, מראים שככל שאנשים מרגישים צורך להצדיק את המערכת יותר, כך יורד הסיכוי שיצאו להפגין. הצדקת המערכת והזהות המשותפת הם מנגנונים שמסרסים מחאות. תחשוב על אדם שיוצא להפגנה במוצש והבן שלו בעזה. איך הוא מיישב את זה? מה הוא אומר לעצמו? אני חושב שהממשלה עושה הון פוליטי מהמלחמה, ועדיין נתתי לבן שלי ללכת? אתה מבין? זה בלתי נסבל. נדב גלאון, ממובילי מחאת קפלן המקורית, בטוח שזה רק עניין של זמן. מחאת 2024 תהיה. זאת תהיה מחאה גדולה. אני לא יודע מי יוביל אותה. אני לא יודע מה יהיה הסיפור שלה, אבל היא תפרוץ. בימים אלה עובדים ארגוני המחאה על עליית מדרגה שמתוכננת לשבועות הקרובים, ואמורה לכלול בין היתר מצור ממושך על הכנסת. הכינו את שקי השינה, אמר מלכה בהפגנה במוצאי שבת. אסור לנו לומר יום יבוא. עלינו, כולנו, להביא את היום. יפעת קלדרון היא בת דודתו של אופר קלדרון, אב לארבעה, החטוף בעזה. ביום חול, לפני כשבועיים, היא שוב נכחה, לצד כמה עשרות, בהפגנה היומית בשער בגין. היא מעידה שהיא לא מצליחה להבין אנשים, חברים שלה, שאפילו היו איתה בהפגנות בתקופת ההפיכה, ועכשיו לא באים. אני שואלת אותם, מה ההבדל? הם אומרים לי, לא נעים. מה לא נעים? כבר 8 חודשים שהם לא פה. אם לא לזעוק עכשיו, אז מתי? היא נאלצה לקבל עטפות גם מהמוסכניק שלה. הוא אמר לי, אתם עושים נזק. אמרתי לו, תגיד, אם הבת שלך הייתה שם, מה אתה היית עושה? הוא אמר לי, הייתי מבעיר את המדינה. אחד הנתונים המדהימים שעולים מהסקרים הוא חוסר האמון העמוק, הסופי והמוחלט של מרבית תושבי ישראל במדינה. גם אלה שתומכים במוצהר בממשלה. סקר המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן מלפני כשבועיים העלה ש-70% מהציבור ו-57% מהימנים לא מרוצים מהאופן שבו הממשלה מנהלת את המלחמה ברצועת עזה. לפי סקר של אותו מכון, אמון הציבור בממשלה עמד במאי על 14% בלבד. בסקר המכון לדמוקרטיה, גם הוא נערך לפני כשבועיים, אמרו 87% מהערבים, 78% מהיהודים, 98% מהשמאלנים ו-66% מהימנים, שהם בטוחים או חושבים שאין לממשלה תוכנית פעולה ברורה באשר ליום שאחרי סיום המלחמה בעזה. לציבור עצמו יש דעות ברורות בנושא היום שאחרי. הבעיה היא שגם כאן הניסוח המדויק של השאלה משנה מאוד את התשובה. מכון אגם למשל שאל במאי את הציבור היהודי מה הוא מעדיף, מדינה פלסטינית מפורזת בפיקוח מדינות ערב או סיפוח הרצועה ותושביה. רוב קטן, 56%, היה בעד מדינה פלסטינית. הרמן חושבת שזו שאלה לא מוצלחת, כי היא מציגה באופן זוהר מדי אופציה אחת על חשבון השנייה. זה כמו לשאול, מה אתה מעדיף? חופשה בניו יורק או סרטן, היא אומרת. כאשר במרץ האחרון היא הציגה למדגם ישראלי את הניסוח המעודן הבא, ארצות הברית וכמה ממדינות ערב סייעו בבלימת מתקפת הטילים האיראנית. האם בתמורה להסכם הגנה אזורי קבוע, רצוי שישראל תסכים עקרונית לתנאי של הקמת מדינה פלסטינית בעתיד? רק 26% מהיהודים השיבו שהם בעד ו-74% מהערבים. הירשברגר עוקב כבר שנים אחרי הסנטימנט בציבור היהודי ביחס למדינה פלסטינית. מאז 2007, אנחנו וסקרים אחרים רואים ירידה בתמיכה בפתרונות היפרדותיים, אומר הירשברגר, שעורכת מחקריו עם שותפתו פרופסור סיוון הירש הפלר. פתרונות היפרדותיים פירושם נסיגה ישראלית חד צדדית חלקית או כינון שתי מדינות. בעקבות 7 באוקטובר התחיל להיווצר רוב קטן בציבור היהודי בעד פתרונות לא היפרדותיים, כלומר שמירה על הסטטוס קוו הקיים או סיפוח של השטחים. עם זאת, יחד עם הערבים עדיין יש רוב מוצק נגדם. החדשות הטובות מבחינת מי שרואה בפתרונות אלה אסון לישראל הן שבאפריל התחדש הרוב נגדם. במרץ, 49% היו בעד היפרדות, אומר הירשברגר. באפריל רואים חזרה ל-59% תמיכה. אני מציין את זה בזהירות. צריך להמשיך לעקוב. אבל זה מתאים לממצא מעניין של הסוקר הפלסטיני, דוקטור חליל שקקי. באפריל הוא מצא בעזה ולא בגדה עלייה חדה בתמיכה בפתרון שתי המדינות. יכול להיות שמי שחטף ולמד שהתנגדות אלימה לא מביאה את התוצאה הרצויה, מבין שצריך להגיע לפשרה, הוא אומר. הירשברגר מציין ששינוי דרמטי במציאות יכול להוליד כמעט בין לילה מהפך בדעת הקהל. לדבריו, מאז ועידת אנפוליס ב-2007, איש בישראל לא ראה סיכוי ממשי להסכם שלום עם הפלסטינים, וכאשר משהו נתפס כמדע בדיוני, התמיכה בו יורדת בהתאם. אנחנו יודעים שדעת הקהל יכולה להתהפך. לפני ביקור נשיא מצרים, אנואר סאדאת, רוב הציבור חשב שאין סיכוי לשלום עם הערבים. אחרי הביקור, המגמה התהפכה. עמדות לא משפיעות על המציאות, כמו שהמציאות משפיעה על העמדות. במילים אחרות, ואלה כבר מילים שלי, סקרים הם דבר אחד. מה שקורה בעולם זה דבר אחר. אבל מה קורה אם מי שעומד בראש הממשלה מקבל החלטות לפי סקרים? אז עלול להיווצר פידבק לופ צורם, כמו במצב שבו מפנים מיקרופון פועל לעבר רמקול חזק. שומעים את הצרימה הזאת? זו המציאות של החיים שלנו כרגע.